חמישי חבר בשבט תשע"ט, שבת מברך לחודש אדר א', פרשת השבוע פרשת משפטים.
חודש.
ואני רוצה לפתוח באמירה, לא שאלה. בידוע שלבני אדם בתבל כולה ישנם אנשים שהוא אוהב אותם, יש להם קשרים חברתיים טובים מאוד. לפעמים יש מצב, לא לכולם, אבל יש אצל חלק מבני האדם מצב הפוך. לא אנשים שהוא בסדר איתם, אלא אנשים שהוא שונא אותם. אנשים שהוא שונא אותם עד כדי כך, שכשהוא רואה שהשונא שלו נמצא במצב מצוקה, הוא שותה לחיים. והמצב הזה הוא מצב לא פשוט בכלל. אבל בואו נתאר לעצמנו סיטואציה. אני יושב ברכב, אני נוסע ברכב שלי לאן שאני רוצה לנסוע, והנה אני רואה מרחוק רכב שאומנם מבחינה חיצונית נראה כמו כל רכב מאותו יצרן, אבל אני מתקרב, אני רואה את חברי הטוב, חבר טוב מאוד, שאנחנו בקשרים מצוינים, אנחנו אוהבים אחד את השני, נמצא מחוץ לרכב, ואיך אומרים, מטפל בגלגל עם פנצ'ה. נו, אני, איך אומרים, מעוטט, יורד מן הכביש ורץ לסייע לו, נכון?
כן.
אני אוהב אותו. טוב, זה מקרה נפלא. מה קורה כאשר אני נוסע ברכב ואני רואה את חברי עם פנצ'ר מטפל בגלגל, זה 10-20 מטר ממנו אני רואה את השונא שלי, מכסה מנוע פתוח, עולה עשן במכסה מנוע, אתם יודעים מה לא, גם הוא מתקן פנצ'ר. אני בדילמה. השכל שלי בדרך כלל מה אומר? אני עוצר, עולה לחבר שלי, ועל ההוא אני אומר, וואללה, שידפק לו הברגים.
איזה כיף.
אך, שיתקלקל לו הג'ק. שיהיה תקוע, למה בקלקל אחד? שיהיה בארבע. נכון? זה הטבע האנושי. זה הטבע האנושי שהוא בעייתי ביותר. בעייתי באופן כזה שהתורה, היינו הקדוש ברוך הוא, מתייחס בצורה חד משמעית למציאות הזאת. כלומר, זה לא תקנת חכמים, שבוודאי שהיא חשובה ועקרונית, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתערב בעניין. בפרשה שלנו, תסתכלו בבקשה במקור הראשון שנמצא לפניכם, בפרק ג' פסוק י', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, לא? עזוב תעזוב עמו. פלא, אני רואה את החמור של השונא שלי מתמוטט לכובד המשקל שעל גבו, ואני אומר, יאללה, איזה יופי, שיאכל אותה, שימות לו החמור, שיאבד את הסחורה, שיריב לבא. זה טבע אנושי מקולקל. אומר הקדוש ברוך הוא, חמוד, תעצור, לך תעזור לו. בספר החינוך במקום מספר 2 אומר, מה הסיבה? להסיר המסע מעל הבהמה שידעה במסעה בדרך. זו הסיבה. אני צריך לעזור לבהמה הזאת. נכון, אולי שהייתי שנאה כלפי בעליה, אבל החמור הזה לא עשה כלום. צריך לעזור לחמור לעמוד על הרגליים. אבל שימו לב עכשיו מה שכותב בספר החינוך על שורש, מה המהות הפנימית של המצווה הזאת? משורשי המצווה ללמד נפשנו במידת החמלה שהיא משובחת. ואין צריך לומר שחובה עלינו לחמול על האיש המצטער בגופו, אלא אפילו המצטער באבדת ממונו, מצווה עלינו לחמול עליו ולהצילו. כלומר, גם אם אדם, בכל סיבה שלא יהיה, הוא מצטער, ההוראה הזו באה ללמד אותנו להיות אנשים עם חמלה, להיות אנשים טובים, להיות אנשים אכפתיים, לסייע. זה לא משנה אם זה איבוד ממון, אם זה צער הגוף, או כל דבר שמישהו אחר סובל. כלומר, יש לנו פה מצווה מן התורה, לפי מה שאנחנו רואים, לעזור לזולת, גם לפרוק וגם לטעום. נו, מה אתם אומרים? מעניין? עדיף לעזור לאדם, זה מה שיוצא, עדיף לעזור לאדם שאני שונא מלהציל חיה מייסור. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב אמו. רגע, אבל שם אני רואה את חבר שלי עם החמור שלו ואני אוהב אותו, וגם החמור שלו קורע, נופל תחת המסע. עכשיו אני בדילמה, לאיזה חמור אני ניגש? אומרת התורה, כאן ברוך הוא אומר, אתה הולך לחמור של השונא. רגע, אבל גם החמור השני הוא ימות, שימות. אתה תלך דווקא למי שאתה שונא. למה? זה לא הגיוני. זה לא מסתדר בנפש. אני רוצה ליהנות מסבלו של השונא. אני מרוויח מזה. היום עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של בכי רע, בחירות, לשון הרע, רכילות בכמויות. ולפעמים אתה שומע אנשים שנהנים לראות איך מישהו אחר סובל, מתייסר, נופל. שמחים לעד. מגיע לו. שיוכל אותה. סגנון מוכר. אומרת הגמרא במקום מספר 3 במסכת בבא מציע. אמרו, הסתכלו, מקום מספר 3, תשמע, האוהב לפרוק ושונא לטעון. יש לי חבר אהוב שהבהמה שלו עכשיו נפלה, ניקח את זה לחיים שלנו. הוא לקח סחורה על טנדר, על רכב, ועכשיו הוא מפונצ'ר. ועל מנת להקל על התיקון צריך לפרוק מהרכב הצידה את מה שיש. ולידו יש מישהו שאני שונא, והוא צריך להעמיס לאוטו ארגזים, חבילות, לא יודע, כל מיני דברים. אומרת הגמרא, מצווה בשונא. אתה הולך לעזור למי שאתה שונא להעמיס את הרכב. לא לחבר שלך להוריד, כדי שהוא יוכל לתקן את הפנצ'ר.
אני אמרו גם שונאתך?
אנחנו סגור במקור אחר כך שאלות. לטעון בשונא. למה? כדי לחוף את יצרו. כדי להתגבר על השנאה הזו, כדי להתגבר על היצר הרע הזה. הוא שואל את הגמרא, ויסלקא דעתך, צער בעלי חיים דאורייתא, הרי יש איסור צער בעלי חיים מן התורה. אז תגיד, החמור של החבר האוהב שלי עכשיו התמוטט, הוא מתייסר, הוא מצטער. אז אני הולך לעזור לו, זה מדאורייתא. אומרת הגמרא, עדיף לי. אז אם ככה זה עדיף שאני אעשה מה שהתורה מצווה עליי, צער בעלי חיים. אומרת הגמרא, אף על פי אפילו אחי, כדי לחוף את יצרו עדיף. פילי פלאות. כלומר, אם אני רואה שתי בהמות, אחת של ידידי הטוב, שבגלל כובד המסע צריך לעזור לו לפרוק ממנו את המסע, והאדם סבור שצריך להעמיס, אני הולך להעמיס. כלומר, למרות שעד שאני אגמור להעמיס, החבר שלי שמה פורק את הסחורה מהבעל החיים שלו, ובינתיים הוא מתייסר החמור הזה, והוא סובל. רבותיי, האדם חשוב יותר. יצר הרע שלך צריך טיפול. ולכן אתה תלך אל הסורא. תלך פעם.
אבל לפעמים שאומרים עובר את הרב עמו, וכאילו, אם אני רואה שהמצב שה... נגיד, לפעמים כאילו, אתה מבין, אסון או אהב זה לא משנה, אם אני רואה שהמצב של, המצב של החמור של החבר שלי יותר גרוע, המצב של החבר שלי, כאילו, החבר שלי, הטוב, היא לא יכול להסתדר לבד, והחבר שהסונה שלי כאילו יכול להסתדר לבד, אז למי יש שאני אעבור מבטל,
לכן הגמרא אמרה לך שלא. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לך שלא, והקדוש ברוך הוא אמר לך שלא, כי המתנה היא מה? שתשבור את היצר הרע שלך בשנאה.
אבל הרב, פה זה מקרה של צער בעלי חיים. הוא יכול להסתדר בחמור, קשה לו, אבל הבעל יכול להסתדר לחמור שפחות מסע.
פשיטו, זה בדיוק אנחנו מדברים. ששיקול הדעת של האדם הוא שיקול דעת מוטעה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה הולך לשונא. כל שיקול הדעת שלך מוטעה, מה יסוד?
אבל אם הוא גם לא מדבר איתך...
למה? לא משנה, אתה הולך אליו.
אתה הולך אליו.
כי המטרה היא לשבור את השנאה. איך יכול להיות שאתה שונא יהודי? לכן...
הרב, אני ראיתי
מקרה כזה עם סוס. מה שאנשים עושים...
אחרי שזה יקרה, החבר שישנא אותך.
לא.
לא, אם
הוא באמת חבר שלך, הוא יאמר.
תקשיב טוב, תקשיבו טוב. בואו נמשיך להתקדם, אחר כך נעורר שאלות. תהיינו בבקשה במקור מספר 4, הגמרא במסכת פסחים, גם כן גמרא. אומרת הגמרא כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת משאו. מה שונא? מה, רק שונא? זה בשאלה אחרת. הנה מה, תגיד שונא. נוחי, ועתניה שונא שם הוא שונא ישראל ולא שונא נוחי, אלא פשיטא שונא ישראל, והוא מישריה למסני, להכתיב לא תשנא את אחיך בלבביך. למעשה, מעמידים הגמרא במסכת פסחים, מעמידה את הפסוק הזה באופן שרק הוא לבדו. אני ראיתי אדם עובר עבירה, עובר עבירה. בדבר חמור, כן? יש עניין ששונאים את עוברי העבירה שמתרים בהם, מתרים בהם ומוצאים קרטונה. אז אם כן, שואלת הגמרא, כשהתורה מצווה לאדם לעשות מצווה, ברור שהוא לא רשע. אם התורה מצווה אותי לעזור לשונא שלי, סימן שהשונא שלי הוא לא רשע. אז רגע, לא הבנתי, איך ייתכן שאני שונא מישהו אחר, יהודי אחר? יש איסור מבורך בתורה לא תשנא את אחיך בלבביך. וכשהגמרא דנה בפסוק הזה, לא תשנא את אחיך בלבביך, מעמידים את זה באופן כזה, שאני ראיתי את האדם הזה עובר עבירה חמורה. אבל מה לעשות? רק אני ראיתי. ולכן בתור עד אחד, אני לא יכול ללכת לבית הדין להעיד. אז אני שונא אותו. על מה זה שעובר עבירה חמורה? פעם, הרב אומר, במסכת פסחים, רב נחמן אומר, שלא רק שמותר לשנוא את המקום, אלא מצווה. אם כן, יש לנו פה חידוש עצום. מה החידוש? בצד אחד עומד החבר הכי טוב שלי, אחי, כן, מה שנקרא, אחי היום, כולם אחי, ברוך השם, והוא אוהב שלי, וללא צל של ספק, מה? אני ראיתי שהוא עובר עבירה ומזיד. עבירה של ערבה, ומצווה עליה לשנוא אותו. ומה קורה לפי הגמרא בפסחים? אומרת הגמרא בפסחים, שהוא מבקש ממני לעזור לו לשים מסע על החמו. אז את מי אני מעדיף? כמו שאמרנו ושאמרנו פה קולות מקודם, ברור מעל לכל ספק שכל אדם בעולם ידע תשובה אחת, למי עוזרים? לצדיק ולא לרשע, נכון? פשוט. אתה רוצה לרשע?
תלוי במה.
מה זה תלוי במה? משום שעה, אז בואו נגיד לכם.
בן אדם שאתה אוהב, בן אדם שאתה זונה, ברור שאתה הולך לבן אדם.
בואו אני אעזור לכם. בואו אני אעזור בדילמה. אני מרוויח שתי מצוות. אחת, צער בעלי חיים. נכון? ושתיים, אני עוזר לצדיק. הוא גם החבר הכי טוב שלי.
אבל אני ברור שאני הולך לסלם.
זה לא
ברור גם. מה שלא ברור.
מתברר, אמרתי לו אשריך, מתברר שדעת התורה רחוקה מדעתנו, כמו שאומר הפסוק, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אנחנו לא יודעים לקרוא את הדברים לעומק. רבי יעקב פלק בעל ספר נקרא זמן, הוא כותב, תסתכלו במקום מספר 5, פסקי בעלי בתים ופסקי הלומדים הם שני הפכים. עכשיו הוא קודם בכל שמשפט ובכל דיירים. מה פירוש? רבותיי, כשאתה בא לעם הארץ, אתה בא למישהו שלא למד, זה לא יודע, ואתה שואל אותו איזה משהו, אם זה מותר או אסור, הוא יגיד לך משהו נחש, משהו שמע. אתה הולך למישהו שלמד ויודע, הוא אומר לך בדיוק הפוך. ולמעשה הדברים מבוארים בפסוקים ממש. כי לא מחשבותיי, כמו שאמרתי מקודם, מחשבותיכם ולא דרככם דרכיים עם השם. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם, כך אומר הנביא ישעיה במקום מספר 6 אצלכם. אם כן, מה ההיגיון? מדוע אני צריך לשבור את ההיגיון שלי ולעשות הפוך מכל מה שהשכל שלי אומר?
שבור את היצר, אבל תצטרך גם
לך. אומר בעל מנחת חינוך, בבסיס מה שמביא הר"ן בגמרא, אולי מותר לגרום צער לבעל חיים אם הדבר מביא תועלת לאדם. מי קודם? האדם לבעל החיים. מי הקודם פה? אתה השונא, אתה שיצריך הרע שולט בך, אתה קודם. ואם הבהמה עכשיו סובלת, איך אומרים? שהשם יעזור לה. זאת ההלכה גם. כלומר, האדם צריך להיות מכופף את יצרו, תאוותיו, מחשבותיו. להביא לעצמו תועלת אמיתית, תועלת רוחנית, ולא שיקול דעתו. כשאנחנו מתבוננים בדבריו של רבנו יונתן, מילוני, עדיין לא יונתן שלנו, בעזרת השם, תראו מה הוא כותב במקום מספר 8 אצלכם. הוא היה למעשה תלמיד הרעבד, והוא היה בתקופת הרמב״ם, והוא היה במה שנקרא, הרבה מכתבים נכתבו בינו לבין הרמב״ם.
איפה זה לומד?
והוא כותב, שימו לב, הוא כותב שכפיפת היצר היא עדיפה מכמה מצוות. והוא אומר זה על הפסוק, שימו לב, לב נשבר ונדגה, אלוהים לא תבזה. כלומר, כפיפת היצר, פה במקרה שלפנינו, גורמת לנו לעבור על הוראה של התורה בעניין צער בעלי חיים. יש פה בהמה שהתמוטטה מהמשקל. יש פה בהמה שאין עליה כלום. אבל הבהמה שהתמודדה מהמשקל היא של האוהב, והבהמה שאין עליה כלום היא של השונא.
הרב, איפה זה בדאורייתא, צער בעלי חיים?
אנחנו לא ניכנס עכשיו, אבל נלמד גם מפה. אם כן, אני עובר על מצווה דאורייתא. כן, כי האדם חשוב יותר. אפילו שדוחק על מצוות אחרות. כפיפת היצר, היצרים שלנו, הם יותר חשובים ממצוות צער בעלי חיים. במקרה שלפנינו. עם בילה, הדברים צריכים הסדר. מישהו פה לא שם, מישהו פה שמע על החפץ חיים? כן. יש פה מישהו כזה? יש פה מישהו שלא שמע על החפץ חיים? טוב, מי שלא שמע שישלים. הוא למעשה מתייחס על הדבר הזה, יש לו ספר שלי, נקרא, לא, עליו, אהבת חסד. טוב, הפרק הזה מהי במסלולים, נתיבים, נתיב החסד, הסתכלו במקום מספר 9, כותב החפץ חיים את הדברים הבאים. תכלס, מה אנחנו צריכים לעשות במקרה כזה? אומר החפץ חיים, דבר מדהים, אם יזדמנו לאדם אוהב ושונא, שצריך להתאים להם. עכשיו, יש בעיה גם לאוהב וגם לשונא, ואני אמור לסייע. הסיוע שלי יעשה טוב.
אבל רק לך.
אלא, הוא לא יכול לעשות לשניהם. כי אם הוא אצל זה, בינתיים הוא כבר לא יצטרך אותו. מה יעשה? אומר החפץ חיים אלא לאחד מהם, עליו לעזוב ולסייע לסנו עליו. ולהעדיפו על פני אוהבו נגד ההיגיון האינסטינקטיבי של האדם. מדוע? אני לא מבין עדיין, לא מבין, אני לא מבין מדוע, מדוע אני צריך לחוף את יצרי, את רצוני, כי יש לי רצון לעזור לחבר שלי. תראו, כולנו מכירים את עצמנו. כולנו מכירים את האופי שלנו, את התכונות שלנו. ואנחנו יודעים שכמו שיש לנו תכונות טובות, יש לנו גם תכונות לא כל כך. סליחה. יש לנו תכונות לא כל כך. אבל ההיגיון שלי עובד באופן של רבע והפסד. נקימה ונתירה. זה מוביל לשנאה. ולמעשה, הדבר המרכזי שעומד מעל הכל, ששם אנחנו לא משקיעים רצון, מאבק והתמודדות לשבירת היסוד. אם נהיה הגונים כלפי עצמנו, יהיה לנו יותר קל לשנות. הפרשה שלנו פותחת בעבד עברי. כי תקנה עבד עברי. ונורא מעניין. שיש שנים לעבוד, משהו יצא לחופשי חינם, אם הוא לא רוצה, אז רוצים את עודנו. כל העניין הזה של העבד, צריך להדליק לנו נורה אדומה. והנורה האדומה הזו נובעת מתוך שאלה גדולה מאוד. איך אדם נהיה עבד? אתם מבינים שנמכר בגנבתו, אבל אדם גנב, אין לו לשלם. ולכן מוכרים אותו, בעל הבית משלם את הגנבה למי שגנבו ממנו, וכך הוא מחזיר לו את זה בעבודה. השאלה הזו הגדולה שעולה מתוך זה, רבותיי, סליחה, לא הבנתי. איך יכול להיות שבסביבתך יש אדם שנאלץ לגנוב כדי לחיות? לא מדברים פה שהוא גנב לו פה ושם. מדובר פה בבן אדם שגנב כדי שיהיה לו מה לאכול. איך ייתכן שאתה לא רואה? איך ייתכן שאתה לא מרגיש? איך ייתכן שלא אכפת לך? כי הוא שמאלני. אז שיאכל אותו. כי הוא לא מהמגזר שלי. אכפת לי. יש פה נקודה הרבה יותר עמוקה מלהתייחס לבעלי החיים. זה איך אתה מתייחס לעצמך. איך אתה מסתכל על הדברים בעין האמיתית. בשביל מה אנחנו כאן? כאדם פרטי, כחברה. למה הקדוש ברוך הוא זימן את כולנו לאותו מקום? למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ומצווה ואהבת לרעך כמוך. אנחנו לא שואלים את השאלות האלה בכלל. ואנחנו יכולים לפתח שנאה כלפי יהודים. ומה? כתוב בתורה לא תשנא את אחיך בדבריך. הוא גם כתוב בתורה, שרת מאות על ידיך. אנחנו לא מתבוננים לנקודה האמיתית, שכל מהות התורה היא ליישר את האדם מיצריו האפלים. והראיה שהאדם בורח מזה זה שהאדם לא מקיים את התורה והמצוות. הוא משחק בהם, כי הוא לא רואה בתורה כלי מרכזי ליישור קווים, להביא אותו אל המקום הנכון, אלא הוא רואה בה בדיוק הפוך, משהו שמפריע לו לעשות מה שנקרא שבא לו. זו ראייה עקומה, זו ראייה מעוותת. יותר מזה, יש מקרים שבהם באופן ההגיוני מאוד אני רוצה להיות חבר של צדיקים ולא של רשעים. המשנה אומרת הרחק משכן רע, מחבר רע. כן, נכון, מסכים, אמת, אבל מי כאן השנאה? מאיפה? אתה מתרחק כדי להיות מושפע ממעשיו השליליים גם בצלם, אבל מי יתיר לך לשנוא אותו? נכון, יש מקרים מסוימים ששונאים, מצווה לשנוא, אבל ברוב המקרים זה לא כך. אז מי יתיר לך? הרצון שלך, היצר שלך, השיקולים הגרנדיוזיים שהאדם חושב לעצמו ומחזיק את עצמו כמעט לאלוהה. הוא מבין הכל, הוא יודע הכל, והכל ברור, ושבעצם הוא עיוור. הוא לא מבין כמעט כלום מכל מה שהוא רואה מול עיניו. כמעט כלום. אבל בוא נלך עוד דבר. יש כאלה שממציאים להם תירוצים של צדקנות. ובאמת, תשמע, למי אני אעזור? לרשע או לצדיק? בוודאי לצדיק, זה מצווה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, סליחה חביבי, אתה מזייף. אתה לא נוהג כשורה, לא לפי רצוני. אני לא רוצה. זאת לא דרכי. כי לא דרכי דרככם ולא מחשבותי מחשבותיכם. אני לא יודע כמה אנשים פה שמעו על רבי אהרון קוטלר, אבל כן, יש פה נענוי ראש. אחד מאנשי המוסר, לא שמעתי. איך? כן. ותראו מה הוא כותב. יש ספר שנקרא משנת רבי אהרון, על הפרשה שלנו, על הפסוק הזה. תראו מה כותב רבי אהרון קוטלר. הנה עניין כפיית היצר אצלכם זה במקום מספר 10. הנה עניין כפיית היצר יש בו עבור האדם תיקון גדול לעתידו. כשהוא מרגיל עצמו לפעול כפי רצונו, הרי הוא עלול לחתוך חטאים גדולים ולהרוס את כל מצבו הרוחני. וכולנו מכירים את זה. זה לא יוצא מן הכלל, כל מי שיושב פה בחדר מחילה מכבודכם, כל אחד לפי גילו ולפי מעלתו. האדם נותן רשות ליצר בתחילת המסע לחפף בדברים קטנים. אבל אם הוא לא מכופף את הרצון שלו, אחר כך הוא גם ייתן ליצר רשות לקחת אותו לדברים חמורים. כל אחד יבדוק את נפשו פנימה. וכותב הלאה הרב קוטלר, הוא המבואר וחזל במקומות הרבה לאין שיעור. אכן בשביל העתיד בלבד, דיינו אל האפשרי ולא מדעי, העתיד שלנו רבותיי, אני צר לי להחזב את מי שלא יסכים איתי למה שעכשיו אני אומר. יש משפט ידוע שאומר, העבר אין, איננו, נכון? ההווה, בינתיים, עדיין, והעתיד,
מיניים,
ואיפה אתה יודע שיש לך, ואיפה אתה יודע? בוודאי אנחנו צריכים לדאוג היום בשביל מה שיהיה בעתיד, מתוך תקווה שאני אהיה שם. אבל מאיפה לך הביטחון הזה? שאתה תהיה מה שאתה רוצה, או מדמיין שאתה רוצה. יש לך ביטחון? אתה יודע מה יהיה? אתה עמד בשביל העתיד, ושאם זה יגיע, שזה יהיה מסודר. זה בסדר. אתה מכין. ולא קרה למישהו כאן מקרה שבערב שבת הכינו איזה חמין טוב, היא שבת בבוקר, ושמו אותו על הפלטה, וכולם הלכו לישון שמחים ומאושרים לריח החמין המתפשט בבית. ובבוקר שכולם התעוררו, הריחו ריח קצת שרוף, ורצים ורואים, אופס, היה פחות מדי מים והחמין הפך להיות בלתי אכיל.
זיכרונו לברכה.
בלתי אכיל, זה קורה. הנה הכנת. אתה יודע מה יהיה עם החמין בבוקר? אתה הולך לומד נהיגה, עושה טסט פנימי, טסט שלישי, טסט עם המורה, טסט עם החבר, לא יודע מה. משלם מאות שקלים. עכשיו אתה כבר הולך לטסט רשמי. אתה יודע מה יהיה? אתה יודע, תצליח. אתה מתכונן, כן, אתה לומד, אתה משקיע, אתה מכין. אתה יודע מה יקרה? לא. עולה לי עכשיו בזיכרון, פעם שסבא שלי עליו השלום אמר לי, הוא היה בגלות, לפני שהגיע לפה. אם אחד הוא הלך, עצר אותו שוטר, אמר, לאן אתה הולך? אמר, אני לא יודע, אני יודע למה אני רציתי ללכת. עכשיו, לא יודע מה תעשי. אני יודע ללכת, עכשיו אתה תחליט שאני חשוב, תעצור אותי, די, כל מה שרציתי, הלך. אז אני יודע לאן אני רוצה, אני לא יודע אם אני אגיע לשם. זאת אומרת, ההסתכלות שלנו על החיים, העובדתיים, המציאותיים משלנו, היא מעוותת. רק בשביל העתיד, שהוא בגדר אפשר, אומר הרב קוטלר, לא הייתה נדחית שום מצווה דאורייתא שהיא עכשווית. הנה, עכשיו עומדת לי מצווה, צער בעל החיים. ועכשיו אתה אומר לי לוותר עליה, כדי לשבור את היצר שלי, לכפוף את הרצון שלי, אני לא יודע מה יהיה עם זה. ובפרט, דיין העתיד תלוי בפעולה זו בלבד, זה לא מספיק. עכשיו אני אעזור לשונא שלי. ואחר כך מה? לא יודע מה יהיה. אז עדיף שאני אעשה את המצווה דאורייתא. מוכח, אומר הרב קוטלר, דזולת עניין התיקון לעתיד, הרי כפיית היצר היא מצווה בעצמותה. אומר פה הרב קוטלר דבר עצום. המצווה לעזור לשונא נועדה לשבור את היצר ואת הרצון שלך, כי זו מצווה. דעת ייתכן שהטעם הוא כדי להתרחק מן החטא, ושיוכל לעמוד נגד יצרו דווקא אצל השונא. המאבק הנפשי שלי הוא כל כך גדול. כל רגע ורגע אני פוזל לעבר החבר הטוב שלי שמתמודד שם. עומד לך תורה לא מותק. אתה תלך, תעזור לשונא שלך, מכל הלב! עם כל הדבקות במטרה, כמו עם החבר הטוב שלך. ועם החבר הטוב שלך, אתה תעזור לו ויהיה צחוקים, ולא יודע מה יהיה, גם פה צריך להיות. אבל אבל הווי מצווה בעצמותה, וחמורה כל כך, אומר הרב קוטלר, שמצווה צער בעלי חיים נדחית מפניה. כלומר, מתוך דבר אנחנו מבינים שכפיית היצר היא אמצעי. היא על מנת להתרגל לשלוט ברצונות של האדם. וככה נפסק להלכה. נפסק להלכה, מי שרוצה, יעיין. תסתכלו במקור, עוד לא הגענו לגרא. יש גמרא במסכת גיטין בדף ל"ח עמוד א', שם התוספות שמדבר על עבד, מי שמשחרר את עבדו. והרעיון ששבירת היצר דוחה מצוות עשה דאורייתא. אתם קולטים? כשאנחנו מדברים על לשבור את היצרים השליליים שלנו, זה נראה כאילו זה רק איזה מין המלצה של חכמי המוסר. מחילה, זה שווה שלי את הקו. רבותיי, זה לא המלצה. שבירת היצר והרצונות של האדם דוחה מצוות עשה דאורייתא. איפה אנחנו? איפה המחשבות שלנו? הקדוש ברוך הוא אומר, חמוד שלי, אתה שובר את העצק, אתה לא מקיים את המצווה שציוויתי. אתה שובר את הרצון שלך, את היצרים שלך אתה תשבור קודם. זה לימוד עצום. לא לחינם מדברים כל כך הרבה על היצרים ועל התאוות. זה נראה כאילו זה סיפורי סבתא. סבתא בשלה דייסה, נתנה לזה, נתנה לזה, נתנה לזה, וזה לא נשאר, גידי גידי, מצחיקים את הילד. זה לא מצחיק! שמירת היצר והרצונות של האדם דוחים מצוות עשה דאורייתא. אתם קולטים, קולטים את האמירה הזו? לא נראה לי שיורדים מעומק הרעיון. ומי שקובע את זה, זה לא תקנת חכמים בלימוד של מדרכים שהתורה נלמדת. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כותב בתורה. כמה מחשבותיו רחוקות ממחשבותינו? רחוק מזרח ומערב. טוב, בואו נסתכל מה אומר הגאון מווילנה. תתעמקו את הדף אצלכם במקורות. הגאון מווילנה כתב ביאור בספר משלי. והגאון מווילנה, כך הוא בא באבן שלמה, אבן שלמה, כאבן שלמה. בפרק הראשון, תפקו את הדף אצלכם, משום מה זה עבר לדף השני. אומר הגאון מווילנה, יש פסוק שכתב שלמה המלך, החזק במוסר על טרף, נצרע כי היא חייך. אומר הגאון מווילנה, כי מה שהאדם חי, למה הוא חי? לשבור המידה שלא שבר עד הנה. ולכן צריך תמיד להתחזק. אם לא התחזק, למה לא חיים? אם האדם לא שובר את מידותיו השליליות, את הרצונות הלא נכונים שלו, אומר הגאון, בשביל מה הוא חי? איך אומרים? בזבוז. מי צריך אותך פה? אתה לא עושה מה שאתה צריך לעשות. זה מפחיד. זה מזעזע. זה מה שנקרא סנוקרת בפנים. נוקאו. בדברים האלה שאומר הגאון מווילנה למעשה, יש עוד חידוש. לא רק ששבירת היצר דוחה מצוות עשה. אומר לנו הגאון, שאם היו שואלים אחד מאיתנו מהי תכלית חייך, למה ירדה נשמתך לעולם, מה היינו אומרים?
לא יודע.
היינו אומרים והגית בו ימם בלילה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי ימם בלילה. לא, נו בטח. אומר לנו הגאון כבר פלא עצוב, האדם צריך לתקן את מידותיו. ואנחנו לצערנו הרב לא מבינים שזה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה. שבירת המידות היא המטרה שלשמה האדם בא לעולם. אז שהוא אומר דבר נוראי, אם אתה לא עושה את זה ואתה יושב ולומד תורה כל היום, למה לך חיים? מי צריך אותך? זה מבלבל. עד כדי כך שהיינו גם אומרים, רגע, לא הבנתי, אם אדם למד תורה הרבה וקיים הרבה מצוות וכו' וכו' וכו', מה זה, זה שום דבר? למה לא חיים? הגאון מווילנה לשיטתו אומר כן, כי כל המצוות והקיום הלימוד התורה וקיום המצוות הן אמצעים, המטרה היא שבירת הרצונות השליליים והיצר. הפוך על הפוך, אתה צריך ללמוד תורה הרבה ולקיים מצוותיה, אבל אלה אמצעים שדרכם אתה צריך לשבור את היצרים שלך, הם כלי עבודה. לכן אמרנו בתחילת השיעור, התורה היא המיישרת את האדם, היא זאת ששמה אותו במסלול האמיתי של תכלית חייו. וזה מה שמצאנו בגמרא, תסתכלו מקום מספר 6, הגמרא בקידוש, שבוע מכירים אותה הרבה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת טבלים. מכאן אתה לומד שהתורה היא אמצעי למלחמה ביצר הרע. המטרה הסופית של המלחמה הזו היא שבירת המידות ותיקון המידות. זה פשוט לנו. כמו שאנחנו רואים איש מקצוע, חשמלאי, נגר, לא יודע, שיפוצניק. כשאנחנו מתקלים בקבע, בתיק שהוא לוקח או בארגז, אנחנו מבינים שמה יש שם. כלי עבודה. התורה היא כלי עבודה. כלי עבודה לשבור את היצרים שלנו. כן.
אני
מבין, לדעתי, להסתמך
על
המשפט
של דרך
ארץ, כמו לתורה. בואו ונתקדם עוד שלב. תסתכלו בבקשה, במקום מספר 13, להגמרא במסכת שבת ודף פ"ט, כמדומני עמוד א'. סיפור ידוע ומוכר, תודה.
בבקשה.
כשעלה משה רבנו למערום, כך אומרת הגמרא, לקבל תורה, לקחת את התורה, ביקשו המלאכים לשורפו ולהשאיר את התורה אצלם, אבל הקדוש ברוך הוא מגונן עליו והוא אומר למשה רבנו, תענה להם, יש להם טענה, לא? קדימה, תענה, נראה מי בדיון הזה יצא נוצח. מה אומר להם משה רבנו? אומר המדרש, כך מובא בגמרא, אמר להם משה רבנו, מה כתיב בה? בוא נראה מה כתוב בה. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם? אין. יצר הרע יש ביניכם? אין. מיד הודו לו ולקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהתורה מה היא? כלי עבודה נגד יצרים מעוותים של האדם. מראה פורשת. צריך לדעת אולי אתם יודעים ומעדיפים לא לדעת. או מעדיפים לשכוח. הבוקר, כשפקחתי את עיניי, אמרתי מודה אני מיד.
מי לא אומר?
מי שלא אומר. אמרתי מודה אני מיד, ואחר כך בברכות על תפילת ידיים, אשר יצר, בבוקר אנחנו מוסיפים אלוהי נשמה. חשבתי לעצמי, אתה יודע מה? באמת? בא לנשמה פה. מה שאתה עכשיו?
תערב לה.
היא לא גרה פה, זה לא המקום שלה. היא לא מתאימה לפה. אין לה חיות מהעולם הזה. מה יש לך לחפש?
לעשות תיקונים.
היא לא צריכה תיקונים.
היא צריכה תיקונים.
למה?
כי הגור...
אה, יופי. זאת אומרת שבעצם הרעיון בעיקרון שלה לא צריכה להיות פה בכלל.
אני לא צריך להתאבד.
תן להבין, אני שמע איזה שייכות העולם הזה. היא באה לפה בכוח. והכוח הזה כופה עליה להיות בגוף. והתפקיד שלנו כבני אדם זה לתקן את מה שקלקלנו בנשמה, שלקחנו אותה ופעלנו איתה מה שהיא לא רוצה ואין לה עניין. משל למה הדבר דומה? לאדם שהלך בדרך ועבר ליד שלולית בוץ ונכנסה ברוח שטות, הוא החליט לעשות אמבטיית בוץ. ברור לכל בר דעת שאחרי שהוא יצא מהאמבטיה הזו הוא צריך להתנקות. הנשמה באה לפה ואנחנו משתמשים בה וטובלים אותה בבוץ, כל ברדק מבין שאנחנו צריכים לנקות אותה. לכן אומר הגאון, אם האדם לא עוסק בשבירת המידות, למה הוא חי? מה המטרה בחיים שלו? יכול להיות שיהיו אנשים, והם גם פה בחדר הזה, שמתפללים ומקיימים מצוות.
יכול להיות.
אבל את המלחמה בשבירת המידות, הם משאירים על אשת נמוכה. אומר הגאון, אז למה אתה חי?
למה אני
חי? מה יש ממך? אני רוצה שתסתכל בדבר שאנחנו לא כל כך רגילים. אני פעם ראשונה מביא אותו, התלבטתי. החלטתי שכן. תראי שכתב הרב שך. למה התלבטתי? כי אני חושב שאני לא מבין אותו בכלל. אני לא אומר עוד רגע. בכל זאת החלטתי שכן, ואני מקווה בעזרתכם שנצליח להבין בסייעתא דשמיא. כך כותב הרב שך, מקום מספר 16, על מה שאמר הגר"א למה לא חיים. אומר הרב שך ואמליו למה לא חיים? ביאור לשונו הוא שהנשמה מצד עצמה אינה צריכה את החיים כאן בעולם הזה, כי היא חלק אלוהה ממעל והיא נקייה, אלא כל תכלית ירידתה של הנשמה לעולם הזה בכדי שהיא תתעלה על ידי מלחמת היצר. כולם מחפשים דרכים להתעלות, להגיע להשגות, לקדש את נשמתם, בעניינים רוחניים כאלה ואחרים. אומר לנו הרב שך, מה שאמר הגאון למה לי חיים, למה לא חיים, זה הכוונה, תובנה, שכדי להעלות את הנשמה, כדי לרומם אותה, תראו מה הוא כותב, זה רק על ידי מלחמת המידות. ואם אינו לוחם מלחמה זו, ואין אצלו שבירת מידות, אם כן למה לא חיים, שהרי נוח לו שלא נברא, והנשמה הייתה נשארת למעלה. וגם אם לא יהיו לאדם חטאים, אדם מושלם, אין חטאים. או אין אדם כזה, בסדר, חטא ועשה תשובה. מכל מקום אין לו את העלייה של המלחמה, וממילא נוח לו שלא נברא. לכל תכלית בידו יבור המלחמה בשבירת המידות. פילי פלאות. באנו לעולם הזה למלחמה, כמו שאומר מסילת ישרים. מלחמה לאדם מפנים ומאחור, מקדימה, מכל מקום. בשביל זה באת לפה להילחם. ולא להתענג. ולא לתת חופש ליצרים שלך לעשות מה שאתה רוצה, ולשיקולי הדעת שלך, שהם רחוקים מדרך האמת. רחוקים מרצון השם. לפני שנים למד כאן בכיתה הזו אחיין של הרב יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, והוא התלמיד הזה שיאריך ימים בתור בנימין. וכשראיתי את הספר של הרב לוינשטיין שיש לי בבית, אמרתי, נזכרתי בו, אז אני מזכיר אותו כאן, לא אגיד את שמו. ישב כאן בחדר הזה. ובואו נראה מה כותב הרב הגאון יחזקאל לוינשטיין, שהיה ידוע כאיש גם של חינוך. אומר הרב יחזקאל לוינשטיין, העתיק פה העתקה. אשר, לא יודע מה זה ראשי תורות האלה שהוא כתב שם.
תחת ידי.
תחת ידי, נכון, סליחה לך, תודה. אתה רואה, מכל מיני עמדה הסקלתי מתלמידה יותר מכולה. כי באמת, טעיתי, לא צריך לא הבנתי מה זה. העתיק פה העתקה של תחת ידי מעת הגאון רבי יצחק בלזר. כי אמרה הגמרא בפרק אלו מציאות, אויב לפרוק ושונא לטעון, וראינו את זה, עדיף במין בשונא. ועל זה אמר הרב בלזר. כי מהגמרא הזאת נראה נפלאות וגדולות, כי כל עיקר כלל התורה והגיעת האדם הוא לראות, לחוף את יצרו. ואמר בזה הלשון, כמדומני, שעניין לחוף את יצרו זה כלל שמקיף את הכל.